טוב, אנחנו אם כן בפסקה ז' בפרק ב', באיזה עמוד, זה תלוי במהדורות, כך שאין עניין דווקא שאני אגיד לכם שבמהדורת אור עציון זה בעמוד י' ח', העיקרון שזה בפרק ב', פסקה ז'. אנחנו משלימים את הנושא של תורה לשמה, והפסקה הזאת מהווה כמין מעבר מבחינת התוכן שלה אל פרק ג'. העיקר לימוד תורה לשמה. אי אפשר לבוא כי אם על ידי הכשר זה של ההבנה והרגשה הבאה עימה, איך כל פרטי תורה חביבים חיבת קודש, ואיך האור הכללי, המלא חיים ומביא חיים לעולם, מתפלש הוא בכל הפרטים כולם. טוב, זה אפשר לומר הפועל היוצא שהרבה מהפסקאות שקראנו, אבל העיקרון הוא כזה. יש בתורה דברים שאנשים אוהבים, דברים שפחות אוהבים. וההבחנה היא לכאורה בין עניין כללי לעניין פרטי. עניין כללי הוא חביב, עניין פרטי הוא אולי פחות. זה תלוי, יש אנשים שעצם זה הפוך, אבל אצל הרב ברור שזה כך. יש מקום לחשוב אם כן שפרטי הפרטים אינם חביבים. כי לא מדובר בתיאוריה כוללת, וכבר אמר הנביא ישעיהו שדבר השם לפעמים הופך להיות צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה הרשם, זה הרשם. כלומר תורה שהיא ריבוי של פרטים, מיליוני מיליונים של פרטים, לא קשורים זה לזה בתיאוריה כוללת, יש בזה הכבדה מסוימת על הנפש. ואז היה מקום לומר, העניין הכללי חביב, הפרטי לא. אבל כאשר האדם מבין מה שהסברנו באחת הפסקאות הקודמות, שהפרטים הם ההופעה של האור הכללי שהצליח לחדור עד מעמקים, אז עד רבה, זה חביב עוד יותר. יש ביטוי בחז"ל, חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. דברי תורה זה כללי, דברי סופרים הם מראים לך איך לביית במציאות את דברי התורה. או כמו שלמשל במסכת גיטין, הפרק הראשון של מסכת גיטין עוסק בתקנה דרבנן. המביא גט ממדינת הים צריך לומר, בפניי נכתב ובפניי נחתם. לכאורה צריך להיות, צריך להתחיל את מסכת גיטין בעניינו של גט בכלל, איך כותבים גט, איך נותנים גט, שכל הדברים האלה הם דאורייתא. ורק לאחר מכן שיהיה כתוב מה עושים תקנה דרבנן, מי שמביא גט ממדינת הים. אומר התלמוד, תקנת חביב עליה, כיוון שזאת תקנה, זה חביב. מה חביב כאן? שזה האדם עשה. והאדם מה הוא עושה? את רצון השם. זאת אומרת, תקנות חכמים הם לא איזושהי קליפה נוספת חסרת יחס אל עצמיות התורה, אלא הם התורה בעצמה, בחדירתה למעמקים. כל זמן שהתפיסה הזאת לא מופנמת, כל זמן שלא מבינים איך שכל הפרטים חביבים, אי אפשר להגיע לתורה לשמה. מדוע אי אפשר להגיע לתורה לשמה? בגלל שהתורה לשמה מראה לנו את האידאל. אם אני לא רואה את האידאל בפרטים, יש לי קושי ללמוד תורה לשמה. בואו נחזור אחרי כל ההסברות המופלאות האלה שאמרתי בפי, אבא נקרא בפנוכו. עיקר לימוד תורה לשמה, אי אפשר לבוא כי אם על ידי הכשר זה של ההבנה, כלומר הכשרה של ההבנה וההרגשה הבאה עימה, זאת אומרת זה לא רק להבין אלא גם להרגיש, איך כל פרטי תורה חביבים חיבת קודש. ואיך האור הכללי, זה שאני מחפש בתורה לשמה, האור הכללי המלא חיים ומביא חיים לעולם, מתפלש הוא בכל הפרטים כולם, שזה האופן שבו האידאל יורד אל המציאות. עד כאן ענייני תורה לשמה. כן, בבקשה. מה הרגשה שצריכה לבוא עימה? כל פעם שאני מבין משהו בצורה ברורה, אז יש לי גם שמחה. אין שמחה כהתרת הספקות. ככל שאדם יותר מזדהה עם האמת, כלומר רואה את האמת כאמת, זה מבורר לו, הוא יותר שמח, זה הרגשה. יותר אוהב. איך אומר הרמב״ם? אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו. ולפי הדעת תהיה האהבה. אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. לפיכך צריך לייחד את עצמו ללימודים המודיעים לו את קונו. כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה. מה זה הלימודים המודיעים לו את קונו? מה שלומדים בתוכנית אמונה במכון מאיר. בסדר? בין היתר, כמו יש עוד דברים. סתרי תורה וכדומה. מה עוד? יש תיאור מאוד מעניין באותו פרק בהלכות תשובה לרמב״ם בפרק י' של אנשים שעוסקים בתורה לשמה, שהם כמו אדם שמאוהב באישה, שאין דעתו פנוי מאותה האישה, בין בשבטו, בין בקומו וכו', גם מבולבל, הוא שוגה בה. כן? אדם מאוהב הוא קצת מבולבל, הוא עשוי לשים קילו מלח בתוך המרק ולשפוך את הסוכר ליד הקפה, נכון? אז זה בערך המצב הרגשי של אדם שעוסק בתורה לשמה. ככה הרמב״ם מתאר, למרות שנראה לי שסוכר, אבקת סוכר לפחות לא הייתה קיימת בימיו. בסדר? טוב. אז כך שזה רק משל. בבקשה. איך רואים את היסוד האידיאלי בפרטים? זאת אומרת, עונה לשאלה שלה, האם היית כאן כשלימדתי את איך שור שנגח את הפרה זה נוגע לאידיאל, כן או לא? היית שם. אז אם בכל זאת היית ואתה בכל זאת שואל, זה סימן שההסבר שלי אז לא סיפק אותך. אתה יכול להסביר לי למדוע הוא לא סיפק? זה דוגמה נפלאה. זה מסביר לך שיש לנו דאגה לערך הצדק, שהוא ערך כללי, ואנחנו שמחים לראות איך שכל האופנים האפשריים של הופעת הצדק מופיעים במחלוקת סומכוס וחכמים לגבי שור שנגח את הפרה. למה זה לא טוב? האם יש מקצוע כזה? כן, יש מקצוע כזה בתורה. זה המקצוע של טעמי המצוות. כן. עכשיו, טעמי המצוות, אפשר להבין את זה בשני אופנים. לחפש טעם למצווה בכללותה ולא בפרטיה, כדעת הרמב״ם, או דווקא לחפש בפרטיה כדעת המקובלים. הכיוון של הרב קוק הוא יותר ככיוון של המקובלים. באורות הקודש הוא כותב על כך שיש צורך להראות איך האור הכללי חודר את כל הפרטים, ובכתב יד הרב קוק מוסיף שהוא עוד לא הגיע לזה. הוא עצמו לא הצליח עדיין לכלול את כל הפרטים. טוב, זה לא רע, כמו אדם שיכול להגיד שהוא עוד לא הגיע, זה סימן שהוא בדרך. זה אפשרי? כן, זה אפשרי. בהחלט אפשרי. טוב, כן. נכון. אלא אם כן, אני חוזר על שאלתך, כי לא כולם שמעו, אתה אומר, טעמי המצוות הם אנושיים, המצוות הם אלוהיות, אז לעולם לא יהיה מיושב בנפשי. שאלה יפה מאוד. תשובה, אלא אם כן אתה לומד את הטעמים האלוהיים. זה אפשרי, ללמוד את הטעמים האלוהיים. זה תורת הקבלה עושה. אפשרות נוספת הוא להבין איך הסברות האנושיות שלנו הן גם אלוהיות. שהרי השכל שלנו, מי שברא אותו, זה מי שנתן לנו את התורה. לכן יש איזה יחס בין הדברים בכל זאת. היו, הייתי? בסדר. כן. מתוך כך, אנחנו הולכים וצועדים צעד ענק לעבר פרק ג', אז זה לא רק מפסקה לפסקה, זה בעצם מפרק לפרק. זה דבר די מרגש לומר את האמת. פרק ג', פרטי תורה וכללותיה. כן? אתם שמתם לב שהפסקה האחרונה של פרק ב' מסודרת באופן כזה, שהיא מהווה מעבר מענייני תורה לשמה לכללותיה ופרטותיה של תורה. כן, יש הביטוי כללות ופרטות מופיע כבר במדרשים. תורה, כללותיה ופרטותיה ניתנו בסיני. כן, למשל, אמרו את זה לגבי מצוות שמיטה. מה עניין שמיטה אצל הר סיני? כן, הרי כתוב, וידבר השם אל משה בהר סיני למור, כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ. אז שואלת הגמרא, מה הקשר בין שמיטה להר סיני? אלא, התשובה היא צריכה בירור. מה שמיטה כללותיה ופרטותיה מסיני, אף כל התורה כולה, כללותיה ופרטותיה נאמרו למשה בסיני. התשובה לא נשמעת טוב. מה זה מה שמיטה כללותי ההופעות? איך אתה יודע שזה ניתן בסיני? ולמה זה מלמד על כל התורה כולה? טוב, נשאלת השאלה, איפה כללותיה של שמיטה כתובים בתורה? מה? מה פתאום? שמה זה פרטותיה. בפרשת בהר, דווקא זה פרטותיה של שמיטה. איפה כללותיה כתובים? יפה. כתוב מפורש בפרשת משפטים, וגם אחר כך פרשת כתיסה. והשביעית תשמטנה ונטשתה, ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לכרמך לזיתך, וגם, והשביעית תשמטנה, בחריש ובקציר תשבות. אם כן, אנחנו רואים שבפרשת משפטים, שגם לכל הדעות נאמרה בסיני, כבר שם מוזכרה השמיטה בפסוק אחד. ואחר כך בפרשת בהר, מוזכרים דיני השמיטה בפרטותיהם, וגם שם כתוב שזה בהר סיני. אז אנחנו לומדים לגבי השמיטה שכללותיה ופרטותיה נאמרו בסיני. זה המשמעות של הכללותיה ופרטותיה. זאת אומרת שהתורה השתמשה בשמיטה כדי ללמד אותנו עיקרון כללי לגבי כל המצוות. שיש ניסוח כללי ויש התפרטות. ולמה בחרה התורה דווקא במצוות שמיטה? כי שמיטת שמיטה היא האחרית של כל מצוות התלויות בארץ. אני כל השנים עובד את האדמה. ובסוף, המצווה האחרונה היא מצוות השמיטה. היא השבת. ואין לך דבר יותר ארצי מאשר מצוות התלויות בארץ. אין לך דבר יותר שמימי מאשר הר סיני. אז אם במצווה שהיא היותר רחוקה מהר סיני שיכולה להיות, כלומר, הארצית, והייתי אומר, האחרונה שבארציות, שם אנחנו רואים כללותיה ופרטותיה, מזה אתה לומד של כל התורה כולה, כללותיה ופרטותיה נאמרו בסיני. הבנת את זה עכשיו? אהו. הבנת? כן, בסדר, תודה. כן. כן, כלומר, התורה נותנת לנו דוגמה. כן, זה כמו שלמשל, רמח"ל אומר שהתורה לימדה אותנו כיצד לעשות סייגים, היא לימדה אותנו בדיני נזיר, שבנזיר גם הסייגים הם דאורייתא, כן, מחרצנים ועד זג. אז מזה התורה נתנה לנו כיוון. אנחנו החכמים לא יודעים איך לגזור, אומרים, תלמד מנזיר. בסדר? אז גם פה, לא ידענו כללותיה ופרטותיה איך זה, למדנו משמיטה. גם לפרטותיהם של חז"ל.
זה באותו משקל של הפרטים של
פרשת יעקב? כן, בוודאי. ובכן, לא הבנתי למה זה כזה קשה מה שאני אומר. ואז מה? יש די רבנן ודאורייתא, ואז מה? אתה שואל מה ההבדל בין דרבנן לדאורייתא. שאלה מעניינת. אתה כבר הגעת עם מסקנה שיש הבדל בין דאורייתא לדרבנן, שהרי דרבנן, ספק דרבנן לכולה, ספק דאורייתא לחומרה, ולכן הגעת מראש למסקנה, באת עם המסקנה כדי לשאול את השאלה. אני חולק על עצם המסקנה שהיא בבסיס השאלה. כי מה ההבדל בין דאורייתא לדרבנן? בואו נתחיל לשאול את עצמנו, קודם כל לגבי ההבחנה שלך בין ספק לספק. ספק דאורייתא לחומרה, מי קבע את זה? זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרשב"א. הרמב״ם טוען שמדאורייתא כל הספקות לכולה. כך שלדעת הרמב״ם אין הבחנה בין דאורייתא לדרבנן. קושיה שהקשה הרמב״ן על הרמב״ם. כי הרמב״ם אמר שמצוות דרבנן זה מפסוק לא תסור. שואל הרמב״ן, אז למה זה? לכולה. מספק כי אז כל מצוות דרבנן היא דאורייתא. עונה על זה הרמב״ן, או אולי הרשב"א, שהחכמים אמנם היה צריך שספקותיהם יהיו לחומרה. אבל הם קבעו שספקותיהם יהיו לכולה. כך שבעצם ההבחנה בין דאורייתא לדרבנן על יסוד ספק, אין לה בסיס. נמשיך, אחרי שהרסנו את היסוד הזה. יש עוד הבחנה, והיא לומר, דאורייתא זה מה שהשם אמר למשה, דרבנן זה מה שהשם לא אמר למשה. בסדר? זה הרגיל לומר. יש רק בעיה אחת. אם יש מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, או רבי עקיבא ורבי ישמעאל, אם עד היכן מתפשט הדאורייתא ועד היכן מתחיל, מהיכן מתחיל הדרבנן. שנגיד רבי אליעזר יגיד שדאורייתא מגיע עד כאן, ורבי יהושע יגיד מה פתאום, זה חלק מסוים הוא דאורייתא ורק אחר כך זה חלק מסוים דרבנן ורק אחר כך דאורייתא. איך נפסוק את ההלכה? מי יקבע? חכמים. פירוש הדבר שהגבול בין דבר השם הישיר לדבר השם העקיף נקבע על ידי האדם. אנחנו הקובעים מה דאורייתא ומה דרבנן. אוקיי?
גם על פי התורה.
מה זאת על פי התורה? איך הם קובעים? לפי הסמכות שיש להם לקבוע. בסדר? ויש על זה דיונים מרתקים ברב קוק, במיוחד באגרות ראייה, כל ההבחנה בין דאורייתא לרבנן היא לא לגמרי ברורה, בגלל שזה בנוי על יסוד קבלת האומה. הרי יש מחלוקת לגבי שיעורין. מה זה שיעורין? כזית, כביצה, ככותבת וכדומה, כמו צירימון. כל השיעורים שמופיעים בחז"ל, מה המקור שלהם? אמרו חכמים בבבלי, שיעורין הלכה למשה מסיני. פירוש הדבר, שאם אני אכלתי כזית ביום הכיפורים, אני חייב קראת. אם אכלתי פחות מכזית, אני לא חייב קראת. זה נפקא מינה בדאורייתא. בסדר? מי קבע את זה? הלכה למשה מסיני. יפה מאוד. בתלמוד הירושלמי, אנחנו רואים שרבי יונה, האמורה, אומר שיעורין מבית דינו של יעבץ. אז אם ככה יוצא ששיעורין דרבנן, ואז תהיה מחלוקן בין הבבלי לירושלמי לגבי מהות השיעורים, עונה הרב קוק, לא נכון, אין שום הבדל. כי השיעורין של בית דינו של יעבץ הם קבלת האומה, וקבלת האומה קובע מה דאורייתא. ושם הרב מוסיף דבר עוד יותר חמור, הוא אומר, בעצם כל התורה כולה זה בגלל קבלת האומה. למה זה מחייב? כי קיבלנו. כמו נדרים. נכון? אהב, אתה הייתי? מה? מה מחייב אותנו לקיים מצוות התורה בכלל? השם ציווה זה עוד לא מספיק. כי יכולנו גם לא לקבל. אלא, כן, מה זה מושבעים מהר סיני? שנשבענו. הסכמנו לשבוע. אם לא היינו מסכימים, לא היינו מקבלים. זאת אומרת, גם יש גמרא מפורשת על לעובריך בברית השם אלוהיך ובעלתו, שזה כל דף תרי"ג מצוות וכו'. יוצא לפי זה שכל הדאורייתא והדרבנן זה בעצם זה חלוקה מלאכותית מאוד. בסדר? לכן יש גם דינים דאורייתא שלא מופיעים בתורה שבכתב, ודינים דרבנן שמופיעים בתורה שבכתב. איך זה יכול להיות? כן, מכאן שזה גם אפילו לא קשור למה שכתוב או לא כתוב. דוגמה למה? דין דרבנן שכתוב בתורה שבכתב? יש כמה דברים. למשל, הכתובה, כסף ייתן כמו הר הבתולות, שנקבע דין הכסף של מפתה, על פי דין דרבנן, מפתה דאורייתא. כמה הוא צריך לשלם? כמו הר הבתולות, שהוא דרבנן. דוגמה, כן? גם הדרשה של הגמרא, מדוע אלמנה נקראת אלמנה? כי כתובתה מנה. איזה מנה וזה נעליים, זה מדרבנן. כן? או למשל זה שיוסף ישב באבלות על אביו 7 ימים. מאיפה הוא לקח את זה? זה דרבנן. האבלות דאורייתא יום אחד. או זה שאומרים הלל ביום העצמאות. דרבנן, כתוב בתורה. נכון? בשני מקומות. ויאמרו לאמור, אומר שמות רבה, אמרו נאמר לבננו שיאמרו לבניהם לומר כשירה הזאת כשיעשה להם ניסים. זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים הלל ביום העצמאות, זה בגלל דרשה, בגלל שאבותינו בקריאת ים סוף קבעו את זה. מי תיקן את זה שם? משה, אהרון ומרים. תקנה של 3 נביאים. וזה תקנה, דרבנן, מוזכר בתורה. גם מוזכר בפרשת בעלותך, וביום שמחתכם, ותקעתם בחצוצרות. מה זה וביום שמחתכם, הוו של וביום שמחתכם, אומר, לא סב, יום שמחתכם אומר רבינו אברהם בן עזרא, וכך גם נמצא ברבינו תם, מובא בתלמידי רבינו יונה, שזה נאמר על יום טוב שיקבעו אחרי הניצחון במלחמה. אם כן, אתה רואה שהתורה מתייחסת אל דינים דרבנן, כי על דבר המובן מאליו, רק שזה לא דור הייתה. בסדר, זה לגבי הנקודה הראשונה. מה? רק שנייה, אז מה זה דרבנן? השנייה, אבל אנחנו, הוא בטח, הוא עומד לשאול את השאלה השנייה, איפה מצאנו דאורייתא שלא כתוב. אתה שואל את זה או לא? טוב, אז אם ככה, אז נוכל... אתה, מה? הוא שואל, לא, הוא לא שואל, אתה יכול להכחיש, החי יכול, לא יכול להכחיש את החי, הוא אומר שהוא לא שואל את זה. מה אתה רוצה לדעת?
שאלה שהזכרת.
איפה יש דאורייתא שלא מוזכר בתנך, בתורה? למשל, איסור ביתו. איסור ביתו, כן? הרי בעריות. בת ביתו כתובה, ביתו לא כתובה. והרמב״ם מונה איסור ביתו בתרי"ג מצוות, בספר המצוות, למרות שאין פסוק. הוא אומר את זה במפורש. הוא אומר, זה דברים שאנחנו יודעים שזה כך. לא, כי אין מזהירין מן הדין. כלומר, אתה לא הורג מישהו, או אפילו נותן לו מלכות על יסוד קל וחומר. אין מזהירין מן הדין. אלא זה מסורת שזה כך. זאת אומרת שיש לך דברים שהם דאורייתא, והם לא כתובים. או למשל, דיני שחיטה, וזבחת כאשר ציוויתיך. לא כתוב בתורה איך שוחטים. כאשר ציוויתיך, יותר אפילו, כתוב. וזבחת, כאשר ציוויתיך, ואיפה ציוויתיך? לא כתוב. כן. זאת אומרת שיש הבחנה כזאת. עכשיו, אתה שואל שאלה יפה. מהו דאורייתא ומהו דרבנן? אני אפילו אמרתי את זה במהלך הדברים מקודם. הדאורייתא זה מה שהשם אמר למשה. דרבנן זה מה שהשם לא אמר למשה. למשל, קריאת התורה. מי קבע שקוראים בתורה? זה תקנה של משה. אבל למה, זה דרבנן. זה דרבנן כי השם לא אמר למשה לעשות את זה. תקנה של משה. ודאי, תורה שבעל פה, זה כתוב בגמרא, שזה ניתן יחד עם התורה שבכתב. אז מה הבעיה?
למה השם אמר למשה?
לא, השם אמר למשה שיש תורה שבעל פה. כלומר, הדיון מתחיל, הסוגיה בבית המדרש מתחילה בסיני. כמו שהתורה שבכתב מתחילה בסיני, היא לא ניתנה בסיני. החומש לא ניתן בסיני, ניתן אחרי 40 שנה. ברור? אבל מה זה שתורה שבכתב מתחילה בסיני? זה מתחיל שם.
זאת אומרת, הוא לא אמר לו את הפרטים, אבל הוא לא אמר...
כן, כלומר, הוא הכין אותו לצורת הלימוד, מה שקרה שימוש תלמידי חכמים. אז משה שימש כלפי מעלה. כן? הוא מלמד אותו איך לומדים. הרי כתוב בתשובות מעריק, בכללי מעריק, מה נקרא רבו מובהק? רבו המובהק זה מי שלימדו סברה ישרה. בסדר? איך זה? מתוך כך, אנחנו יכולים לגשת אל פרק ג' אל פרטי תורה וכללותיה. כן, בבקשה. אחרי, טוב. מה?
איפה כתוב מה שאמרת שרבו מובהק זה...
מהריק. כן, רבנו יוסף קולון. אני מגדולי הפוסקים. טוב, ובכן, בזאת סיימנו. שלום.